אנחנו עצרנו באמצע המתח של ציוני המקומות, וראינו את ההגבלה של אנשים שבאים מאזור מחמש. אשור שמגיע לכבוש את ירושלים, הוא עובר מהאי, מגרון, כאליו יפקיד במחמס, ומגיע לגבע, בדיוק המקומות, גבע, זאת אומרת, הוא הולך דרומה. אתם רואים את המיקום דרום וצפון, וגבעת בנימין או גבעת שאול נסה. בורחים, כי הם יותר דרומיים. עכשיו בואו נסתכל מה קורה כאן. הפלישתים מתארגנים למעבר מחמס, זה כנראה בדיוק לעשות את אותו מסלול שעשו האשורים, אבל לכיוון ההפוך. הם מתחילים לעלות כנראה ממחמס, מתארגנים לעלות ממחמס לכיוון גבעת שאול. כנראה ככה זה נראה. עכשיו בואו נשים לב למיקומים של שאול ויונתן בנו. פרק י' ד'. כן? ולא עשינו כותרת ורעש גדול, עוברים לפרק י' ד'. והיא היום. זאת אומרת, זה לקח זמן. ויאמר יונתן בן שאול, יונתן בן שאול אל הנער נוסך אליו. לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר הלז. ולאביו לא יגיד. זאת אומרת, או שהוא קם בבוקר מוקדם והסתלק בלי שאבא שלו ידע, או שהם לא נמצאים באותו מקום. זאת אומרת, יונתן נמצא עם כנראה איזשהו יחידה, או אפילו אולי לבדו, אל מול מעבר פלישתים, צנע ובוצץ כפי שנראה בהמשך, ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון. הוא כבר לא נמצא בגבע. הוא לא נמצא בגבע. והוא לא יודע שיונתן מתכוון עכשיו לעשות איזה צעד נועז או פזיז, תכף נשפוט את זה ביחד, והוא נמצא במגרון. מה ההיגיון להיות במגרון? למה הוא זז? למה הוא עבר? ולמה יונתן לא מגלה לאבא שלו את התוכניות? ויעל יונתן אל אביו מגרונה, ויאמר אבי, אל חנה ואתקוף את הפלישתים הללו. נכון? הרי יש לו כבר, אין לו, עוד לא, עד אין לו. אין לו ניס... יש לו ניסיון קרבי קודם, הוא כבר הרג בגבע קצת פלישתים. עכשיו הוא רוצה להרוג הרבה, עם האוכל בא תיאבון. הפלישתים במחמס, והמשחית שלהם מסתובב, ראינו בצפון, במזרח, במערב, רק לא בדרום. ואחיה, כן, והעם אשר איתו, זאת אומרת, כ-600 איש, זאת אומרת, יונתן נמצא שם לבדו. עושה כנראה איזה פטרול, יורד למטה, יותר לכיוון דרום, לגבע עוד פעם, ומחליט לעבור לצד הפלישתי. כן, לבדוק מה העניינים. ואחיה בן אחיטוב, אחי עיר כבוד, בן פנחס בן אלי כהן אדוני בשילו, נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. כן, אכן יונתן עזב את מגרון והסתלק לכיוון המעבר של הפלישתים. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שנסלע מהעבר מזה ושנסלע מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ ושם השני סנה. כן, למה חשוב להדגיש לנו פה את המקום המדויק? אולי לטייל, שיהיה לנו מה, למדריכים מה לספר. הנה סנה והנה בוצץ. השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבה. זאת אומרת, זה מצוק אחד. זאת אומרת, צריך כדי לרדת מגבע, כדי לעלות לפלישתים, הם נמצאים אחד מול השני בשני מישורים שעל גבי תהום. צריך לרדת מסן או מבוצץ ולעלות בסנה. כאילו, צלע אחד נקרא ככה וצלע אחד ככה. והמעבר ביניהם למטה. מנגב לגבע, מול גבע. זאת אומרת, יונתן הולך עד דרומה לגבע, ומשם עובר את המכשול האדיר הזה, אתה יורד לוואדי ועולה בצד השני, עולה למצוק. ויאמר יהונתן אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה. אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובמעט. ויאמר לו נוסך אליו, עשה כל אשר בלבבך נתן לך, הנני עמך כלבביך. הנה נער כלבבו. כן, המפקד, אגב זה מדהים, שוב רואים מה זה משפחתו של שאול? מתייעץ עם הנער. מה אתה אומר נער? נעשה, לא נעשה. זוכרים שאול מתייעץ עם הנער? ויאמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו אליהם. זו תוכנית גאונית. ואם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. בואו נראה את התגובה שלהם. אנחנו נתגלה. עכשיו אתם מבינים שזה התגלות ממקום מפתיע, כי הם באים מתוך ההר, הם עולים בידיהם ורגליהם בתפסים על הבצוק, ויש שם כנראה איזשהו מוצב שומר, כפי שנראה את זה בהמשך, והם מתגלים אל המוצב השומר הזה, ונראה איך הם יגיבו. אם הם יגדו, עמדו עד שנבוא אליכם, סימן לא טוב. אין? לא נעשה שום דבר. ועמדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו אלינו, תכף נראה, ואם כה יאמרו אלינו, עלו עלינו. בואו, יש לי משהו להגיד לכם. ועלינו, כי נתנם השם בידינו, וזה לנו האות. אז כמובן הגמרא מיד אומרת, זה, אופה, פה יש ניחוש. נכון? אז תוספות כבר מעלה, הגמרא אומרת, כל ניחוש שאינו כניחוש יונתן בן שאול ואליעזר עבד אברהם, אינו נחש. אז הם מאוד מתלבטים, אז מה, אז הם עשו נחש? להם היה מותר לנחש? אז מילא אליעזר עבד אברהם תגידי, עוד לא הייתה תורה. האבות חייבו, קיבלו את התורה, אבל עבדיהם, לא צריך להגיד אבות, עבדי אבות כאבות. לעומת זאת, יונתן בן שאול, איך הוא עושה נחש? מה הנחש הזה עליו? אז כמובן, יש תוספות שם בגמרא, ודנים על זה, חז"ל. והסבר, ההסבר המשכנע, זה שבעצם הוא סומך על זה. אבל מה שהוא עושה זה לא נחש. כי יש בזה היגיון. כי מה ההיגיון? אם הם אומרים עמודו, סימן שהם לא מפחדים. כמו שרואים אצל יהושע בן נון, נכון? הוא הולך בלילה שם, מסתובב ליד יריחו, והוא רואה מולו איש חרבו שלופה בידו. הוא שואל אותו, ויגש אליו יהושע, ואומר, הלנו אתה אם לצרנו? ואומר, לא, מלאך השם, אתה בת, שר צבא השם. זה לא יומן, זאת אומרת, הוא מרגיש מאוים, עלינו עתיים לצרנו, פירוש הדבר ששפת הגוף של האיש הזה עומד מולו מאיימת, ויהושע ניגש אליו. חרבו שלופה בידו, ויהושע ניגש אליו. איש ללא מורא. וזה מראה שהם מכאן הפלישתים. זאת אומרת, אם הפלישתים, אגב, שימו לב שגם גוליאת, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל אנחנו יודעים, שגוליאת אומר לו, בוא, בוא, חמודי, בוא. אז דוד בא, קרא לו יפה, אז הוא הגיע. הוא לא אומר לו, תעמוד רגע, תחכה, אני בא אליך. נכון מאוד, ממש אותו סימן. אבל לפי חז"ל, הנער הזה זה דוד. כל אשר בלבבך אני עושה. דוד ג'וניור, מה שנקרא, בשלבים ראשונים. ככה יש מדרש, שזה דוד. הוא מתבסס על זה שאחר כך כשהם מחפשים מנגן לשאול, אז אומרים שהוא איש מלחמה, איש מלחמה וגיבור חיל. איפה יודעים שהוא איש מלחמה גיבור חיל? מה, ברוח הקודש רואים כל אריה שהרג דוד, כל נמר. אז זה מדרש. שוב, בפשט אנחנו לא יודעים מי זה הנער. ראוי לכל בן ישראל, למה הוא אנונימי? כי ראוי כל בן ישראל המשרת וצבא הגנה לישראל להיות גיבור כנער, כנער יונתן. בכל אופן, זה לא נחש. למה? כי הוא מתכנן על פי זה להחליט את צעדו הבא. אז עכשיו, מבחינה זאת, זה מה שהגמרא אומרת, כל נחש שאינו כנחש. זאת אומרת, אם אדם אומר, אם תיפול פיתי מידי, אעשה כך, אם לא תיפול, אני אעשה כך, זה, והוא סומך על זה, זה נקרא נחש. אבל אם יש בזה היגיון, הוא מקבל מזה איזשהו מידע מודיעיני, כמו שזה פה, מידע על המצב הרוחני הרגשי שלהם, והוא משתמש במידע הזה, זה בסדר גמור. כן? והוא אומר, השם מתנם בידינו, זה לא ניחוש העתיד, אלא התגברות, כן? זה התגברות. זה לנו האות, לנו, זה לנו האות. בסדר? זה לא מאיפה האות. האנשים שסומכים על הגורל או על הדבר, הם מקבלים אות מהשמיים, זה אות מהשמיים. אז זה נחש. אם אתה גם סומך על זה, זה נחש. בסדר? אבל אם אתה מקורא מזה את המציאות, מנסה להבין את המצב האשורו, אז זה סימנים. זה סימן, זה אות בתור סימן, לא בתור צו. והנה זה אכן קורה, ובאים אליהם ויגלו שניהם אל מצב פלישתים. ויאמרו פלישתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. כן, כבר רגילים לזה, שבאמת התחבאו. עד כלות, כאילו המצב נמשך, המצב נמשך, כמה זמן אנשים יכולים להישאר בלי מים במערה, בלי אוכל, אז בלט ותוקפו, יתקוף עליהם הרעב, והם יצאו החוצה. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חיליו, ויאמרו, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. בואו נשלח לכם אתכם איזו הודעה לחבר'ה. ויאמר יונתן אל נושא חיליו, עלה אחריי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. כן, חיכו לרגע הזה, והנה הם עולים וגומרים אותם. ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו, כן, תראו מה זה טיפוס על מצוק, סנפלינג הפוך, כן, צריך לטפס למעלה, ואחריו, ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן, ונושא כליו ממוטט אחריו. כן, הם עובדים בדיוק כמו חיית פלישתים, כמו שרואים בתמונות, צמד, אתה צריך להתגבר על הפלישתים בכלים שלהם עצמם, ללמד בהם את השיטה. והם לא מוכנים, יונתן נותן מכה אחת, לא מוודא הריגה, לא מבזבז את הזמן, אלא מהר עובר מאחד לשני, והכל זה קורה בשניות, צריך להבין איזה בהתנפלות מטורפת הם עובדים, והנושא כלים, אם זה חנית או אם זה משהו, סוגר את החשבונות, וככה הם עוברים, כמובן שזה גורם לצעקות, זה שיונתן עובד מהר, אז הם מספיקים לצעוק, הצעקות האלה כנראה מקפיאות דם, והמחנה מתחיל להיות כמרקחה. וכששומעים צעקות, אז לא יודעים לברוח, לבוא, לראות מה קורה, אז באים, רואים פתאום איזה חרבות שלפות, רואים שם איזה דברים קורים, אז הם מסובכים. עכשיו, זה לא המחנה העיקרי. זה שומרים, זה שין גימלים, זה עובדי מטבח כאלה, אנשים הפחות קרביים של הפלישתים. ויאמר יונתן לנושא כליו עלה אחריי, ואמרנו, ותהי המכה הראשונה שריקה יונתן, ונוסח אליו כ-20 איש כבמחצי מענה צמד השדה. כן, יש פה תיאור מאוד מדויק של כמה גופות למטר ברובה. זה מדהים, כן? מדהים. ותהי חרדה, שימו לב לאן עוברת החרדה, משאול אל פלישתים. בהתחלה שאול חרד וכל העם חרדו אחריו, והעברים יוצאים מאחורים אשר התחבאו שם, הם מזלזלים בהם, אבל גם הם מפחדים. זה הסימן, הסימן זה מי מפחד. מי מפחד ממי? ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל העם המצב, והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. כמה אפשר להשתמש בפועל חרדים בלילה אחד. בסדר? שוויון בנטל יש פה בהחלט. שוויון בחרדה. זה לא יאומן. עכשיו, איך אנחנו מבינים את מה שקרה פה? ההפתעה עשתה את שלה. הם כבר לא יודעים מנגד מי. עכשיו, האסון הגדול של הפלישתים זה שהמשחית, כנראה התכוונו לחזור, ראו שיש מהומה בתוך המחנה, כבר שמעו וראו, בהתקרבם, פורצים אל המחנה, כי הם הצבא, הם הטנקים, הם הכוחות, הלוחמים, צנחנים וגולני שלהם, והם כבר לא יודעים מי נגד מי. הם פשוט מתחילים להרוג אחד את השני. עכשיו, שימו, נכון, ממש מזכיר את הסיפור של גדעון. תשימו לב שבאמת הפלישתים הם בנויים על צבא שכירי חרב, איתי הגיטי ואוריה החיטי. מה עושה אוריה החיטי עם איתי הגיטי? איתי הגיטי, אנחנו מבינים, הוא בא מגת, דוד מסתובב שם, נכון? אבל אוריה מאיפה הוא הגיע? איפה הוא חיטי מגיע עכשיו לדוד המלך? אומרים חזל, הוא היה נושא הצינה של גוליאת. זאת אומרת, הם מעסיקים שכירי חרב, אנחנו יודעים, גם דוד עצמו היה שכיר חרב שלהם אחר כך. נכון? שומר לראשי אתן אותך, אבל הוא יהודי, מיהודה. ככה פלישתים עובדים, כמו ליגיון הזרים של צוחפת. הם המציאו את הרעיון הזה, וזה באוכרם, כי עכשיו הם לא מבינים איש את שפת רעהו, במצבי לחץ כאלה, בלגן אחד גדול, לא יודעים מי נגד מי, ומתחילים לדמיין דמיונות, כמו שהם דמיינו ששאול לא נמצא בביתו, אלא ודאי בהרים, כי הוא ודאי מפחד מאיתנו. והם מגיעים למהומה רבתי. בואו נעצור רגע על מה שקורה לשאול, ונשאל את עצמנו למה יונתן עושה את זה פעם נוספת לאבא שלו. הוא לא מודיע לו. גבע, נציב הפלישתים בגבע, לא היה מתוכנן על ידי שאול, ולכן הוא תקע בשופר וקרה דבר לא טוב מבחינתו. מה שהפיל אותו בפעם הראשונה זה שהגיוס לא היה מוצלח. הגיעו לו 600 איש, כמה אלפים, 3,000 הגיעו, פחות אפילו. זאת אומרת, בעצם הוא לא צריך לגייס אף אחד. יש לו גיוס שלילי, וזה מלחיץ. עכשיו, מי אשם בזה? הוא אשם בזה, תכף נדבר על זה. אבל יונתן עושה לו את זה פעם נוספת. אגב, גם פה יש כישלון. אתה רוצים לראות את הכישלון של שאול? עם כל זה שיש פה ניצחון גדול במלחמה, שאול כושל. ויאמר שאול העם אשר איתו. דילגתי רגע על פסוק. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, פסוק תזיין. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה היה המון נמוג וילך והלום. הם רואים שם איזה מהומה, זזים מצד לצד, וזה הכל על איזה גבעה שהם חולשים עליה ממגרון, זה מקום מאוד גבוה. רואים את כל מה שקורה שם למטה בעמק מכמס, ורואים שהולך שם שמחה וססון. ויאמר שאול העם אשר איתו, פקדו נא ראו מי הלך מעמנו, ויפקדו, והנה אין יונתן ונוסך אליו. ויאמר שאול לאחיה, הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל. זה בדיוק מאוד מעניין, ובני ישראל. אפשר לפרש אותו בפשטות. עם בני ישראל. כמו, ועם. מה? נכון, כתוב מוזר, צריך לשבור הראש. לחשוב על זה. והיא, עד דיבר שאול אל הכהן, נכון? הוא עכשיו מתחיל לשאול שאלה, האלך וארדוף אחרי פלישתים, השיגם, ומתחיל לשאול את השאלה, להתארגן. הכהן עצמו מתחיל להתארגן כדי לענות תשובה, צריך לעשות איזה ייחודים ומחשבות ולהיות עם עצמו. ויהי עד דיבר שאול אל הכהן, והעמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב. המתחילה המאומה להשמיע רעש גדול. ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך, עצור. הוא משתיק את הכהן, למה? התחלת לשאול, תשאל. למה אין זמן? יהרגו לו את הבן, אתה אומר, מה? הבן שלו שם, המאומה מתחילה להיות, הוא ברור לו שהוא צריך ללכת עכשיו להציל את הבן שלו, ולא להתחיל לשאול בהורים ותומים. או, בוא נציל את זה קצת פחות נחמד, אולי הוא חושש מהתשובה. ויאמר השם אליו, לא, שב בשקט, אל תעשה דבר. כי הרי אתם זוכרים מה הייתה הבעיה של שאול? הוא ירה. למה הוא הקריב את הקורבן בלי לחכות לשמואל? הוא אומר, את פני השם לא חיליתי, ועירה, אני חרד. מה אתה חרד? היו עוזבים כולם. מי היה נשאר בוודאות? שניים. שאול ונוסק אליו, ארבעה. שניים שהם ארבע. שאול ונוסק אליו, כי זה נוסק אליו. יונתן ונערו, אולי גם אבנר. בוא ניתן לו כבוד. דוד שאול, שר הצבא. אז הייתם חמישה אנשים. היש מעצור להשם להושיע ברב ובימת? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו שזה הולך יפה גם עם שניים. גם שניים. היית נשאר רק אתה ושאול ויונתן בנך. זה אומנם מבחן אמונה מטורף, כן? שחלילה לא נתנסה במבחנים שכאלה. אבל להבין כאילו מה קרה פה. ומה עשה שאול? עוד פעם סתם את האפשרות לקבל הדרכה אלוקית. עוד פעם השתיק את הקדוש ברוך הוא. השתיק את שאול פעם, את שמואל פעם ראשונה, שבני הבליעל שרקו בוז, ואז הוא אמר, לא יומת היום הזה איש, הם מבקשים להרוג, פעם שנייה כשהוא מקריב את הקורבן במקומו, ועכשיו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עוצר את הקדוש ברוך הוא באמצע שאתה שואל. צלצל בפעמון וברח לזקנה פעם שנייה. מילא עשה את זה פעם אחת, צחוק. פעם שנייה זה כבר רציני, לא יפה. והולך ובאמת לוחם, תראו שהקדוש ברוך הוא מעריך הפה וגבי דילה. הקדוש ברוך הוא פה לא מיד מכשיל אותו, לא נתקע באבן ונופל ואומר, אויש, למה נפלתי? אין זאת ששכחתי את המפתחות. רץ חזרה ושואל בהורים טובים. לא, הקדוש ברוך הוא נותן לו, דרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אחר כך הוא ישלם את החשבון. והחשבון שולם, בהמשך הפרק, עד כדי שהוא אומר, מות תמות יונתן. הרי למה השתקת את הקדוש ברוך הוא? כדי להציל את יונתן. לא רצית לשמוע את התשובה, לא, כי רצית להציל את הבן שלך. מה בסוף? הקדוש ברוך הוא כאילו תופס לך חזק ביד, כאן לוחץ, ואז אתה חייב לפתוח את היד. רצית לעשות נגד הקדוש ברוך הוא, ויק, הקדוש ברוך הוא לוחץ במקום אחר, והנה, בגללך אתה עצמך, ידך תיפתח. מוסר השכל, מוסר השכל. נלחץ, ודאי, כדי להציל את בנו. הזמן דוחק, המון נמוג, הוא שומע, אז הוא לא רוצה לראות. או שהוא רואה, הוא לא רוצה לשמוע. איך שתציירי את זה. ושוב את שאלה חוזרת, למה יונתן עושה לו את זה? למה יונתן עושה לו את זה עוד פעם? ההתנהלות של יונתן ללא הודעה מראש. יש פלאפונים, יש לך קשר, תדברים טלפון, תודיע, שלח אס-אמס, מה אתה תוקע אותי פה לחכות לך ולדאוג לך? אבא לבן שלו. למה יונתן עשה את זה? כדי להבין למה יונתן עשה את זה, צריך לעקוב שוב על המקומות. איפה הם נמצאים? ואחד הדברים שגיליתי רק לפני שנתיים ימים, פעם ראשונה לפני שנתיים ימים גיליתי את הרעיון המבהיל הזה, כמה ששאול היה גאון ונדיב. אחר כך הסתבר גם אכזר, כלשון השיר של הלחי. גאון, נדיב ואכזר. אבל גאון ונדיב. מוכן לתרום את עצמו למען עמו וגאון. איפה רואים את הגאונות שלו? אין לו סיכוי מול הפלישתים הרי. אין לו סיכוי. לכן מה הוא עושה? אז קודם כל ראינו, הוא משך את תשומת הלב לגבע. הפלישתים לא באים. שמואל מתפלל, שמואל בגבעת שמואל, שאול, סליחה, מתפלל על שאול, שינצל, והפלישתים לא באים לפה. מנצל את ההזדמנות, כנראה בתנועה לילית, עוזב שאול עם 600 האיש, אחרי שהוא נתן להם להבין שהוא בגבע, כנראה ראה את הנוכחות שלו, כפי שהסברנו, כדי למשוך אותם לשם, ומנצל את חשכת הלילה ועולה למגרון. למה זה גאון? כי זה הסיכוי שלו. אם הפלישתים עכשיו יבואו לגבע, הגבע ריקה. הוא לא ידע שיונתן הלך לשם עם נושא כליו. גבע ריקה. הוא יראה אותם מלמעלה. באים, הם כבר לא יודעים שהוא בגבע, זה מפתיע אותם שהוא במגרון, סליחה. או, לחלופין, הם ישלחו כוח שיבוא לתקוף את גבעת שאול. יעברו למורדות המגרון. רק הם יעברו, יפול עליהם שאול מאחוריהם. כן? ואולי יש לו גם איזה כוח לוחם גם בגבעת שאול, שקצת יגנו, אבל שיש לו שם שמואל שיתפלל, יעשה איזה תנועה עם הידיים, יעשה משהו, והם יהיו במלקחיים. זאת אומרת, זה פשוט תוכנית גאונית. שאול משתמש בעיכוב הזה של הפלישתים כדי ליצור מערב פקטיבי. למה פקטיבי? לא, כי הוא לא יכול. הוא צריך למשוך, הוא לא רוצה שהם יגיעו לגבעת בנימין. הדבר הכי חשוב לו זה שהם לא יגיעו לגבעת בנימין. אז הוא יום הראשון השקיע בנוכחות בגבע, שיבוא לגבע. ובגבע... לא, בגבע הוא היה חיכה להם יום שלם, לתקוף אותם חזיתית. למחרת הם הולכים לחפש אותו בכל מקום, רק לא בגבע. עובר עוד יום, נכון? הרי רואים אצל יונתן, והיא היום. זאת אומרת, עוברים כמה ימים, זה בהפתעה, והיא היום. יום אחד יונתן החליט, זהו, מספיק, לחכות. והוא מנצל את הזמן הזה שהם לא באים, ובלילה עובר למגרון. עכשיו הוא יש לו את האפקט, הם ראו אותו פה, הם לא יודעים שהוא כאן. אגב, אנשי כפר דרום במלחמת השחרור עשו אותו דבר. הם ירו, 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 הגיבו בצורה מאוד חזקה. בערב לקחו, אספו את כל הפצועים על הלונקות, ויצאו ברגל לכיוון פנים הארץ, כמו סעד, ופינו אותם. והעדויות מספרות שהמצרים במשך ימים, יומיים, עד שהם הבינו שאין שם אף לוחם, פשוט קדשו, בזבזו כמויות עצומות של תחמושת. ולא העלו על דעתם שכבר לא שם. פחדו, לא האמינו, לא יזו להיכנס. חשבו של המלכודת. אז לפעמים אתה יוצר איזה אפקט של כוח מושך שהוא לא קיים. הוא היה פה אתמול, היום הוא כבר לא קיים פה. אז הוא משמש גם כוח מושך וגם כוח הולם. גם הכוח העולם. אומץ בלתי רגיל. אבל זה לא עובד. הפלישתים לא באים. זה מוזר, כי הם לא נופלים במערב. הם לא מתכוונים לעשות את זה. משהו פה לא הולך. את השאלה שלך שואל יונתן. אבל את יושבת לך פה, חדר ממוזג, כוס תה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז את יכולה להרשות לעצמך לשאול למה. יונתן, במקום לשאול למה, הלך לבדוק למה. בוא נזחל ונראה מה קורה שם. לא נזחל, צריך ללכת. אז הוא בלילה יורד חזרה לגבע, ואומר, בוא נראה מה קרה. עוד יום עבר, והיא היום שיונתן החליט, די לפרסה. בוא נראה מה קורה פה. עכשיו, למה הוא לא גילה לאבא שלו? כי הוא אומר לנער שלו, ממה נפשך? זה מדהים איך בן מכבד את אביו. הוא לא רוצה לעשות עוד פעם את אותה פשלה שהוא עשה לו בפעם הראשונה, שאותה אנחנו נחזור ללמוד אותה, אלא הוא מנסה לתת לאבא שלו כבוד. התוכנית של אבא גאונית, אבא אמיץ, אבא גיבור, אני אלך לדגדג את הדוב, אם הדוב יקום מרבצו, הם ירדפו אחרינו, אנחנו לא נלך, נכון? הם אמיצים. נחזור חזרה למטה, נתחבא באיזה מערה, הם יעלו לגבע. שאול יראה זאת, הצופה, הרי יש צופים, ואתה אומר, למה צריך צופה? בדיוק בשביל זה, לראות שהם מתחילים לנוע לכיוון דרום ומערב, דרום או דרום מזרח, וליפול עליהם, כשהם מאחוריהם. וזה הייתה התוכנית שלו נתן. בוא, נדק את הדוב עד שהוא יתעצבן, ואז ירדוף אחרינו, ושאול ייפול עליו. הוא דואג, אבא דואג. אבא דואג, ויונתן רצה עכשיו לגרום שהתוכנית, הרי זאת הייתה התוכנית. זה לא שהוא לא יסכים, זה לא קשור ללא יסכים. הוא מסכים. אתה מבין מה אני אומר? לא צריך אישור תוכניות, זאת התוכנית. אתה שואל למה לא הגישו אישור תוכניות? מה, אם פי הולך בלי לאישור של המגד? המגד אומר, הכוח הנע בציר פילדלפי, ינוע לצד ימין, ברגע שינוע לפה, אבל הם לא באים. אז הולך איזה ממם, נכון שבימינו לא עושים כאלה דברים בתאומים, אבל עושים. גם לחצות התעלה היה מישהו שעשה בלי יותר מדי לקבל פקודות. והציל אותנו, למען האמת. לפחות את כבודנו, אם לא את חיינו. ובעצם זה הייתה המחשבה שלו. עכשיו נסיים בסיפור. זאת אומרת, בעצם יונתן התכוון לטובה, ובאמת יצא מזה טובה, אלא ש... נסיים בסיפור. בני שיחיה, לומד הוראה, להיות מורה לתנך. יום אחד הוא מצלצל אליי, אומר לי, אבא, אני צריך להעביר שיעור בתנך, אתה יכול לעזור לי? אבל אבא, אתה, החלפתי לך חיתול, עשיתי זה, אכלתי אותך. עשיתי לך ראשון נהיגה, שידוך, שיעור תנך, למה לא? איזה פרק? הוא אומר לי זה. טוב, אני שואל, אתה מבין מה השאלה המרכזית שהילדים ישאלו? אני שואל את איזה ילדים באיזה גיל? כיתה ו'. הגיל הכי טוב ללמוד תנך. היי ו' זה הגיל. ואני שואל, אתה יודע מה השאלה העיקרית שהילדים ישאלו? אז הוא קורא את הפרק, איתי ביחד קוראים, כן? הוא אומר לי, נראה לי, למה באמת יונתן לא סיפר לאבא שלו? ואז אמרתי לו ככה, אתה רוצה להעביר שיעור, או שאתה רוצה לעשות משהו של בלתי נשכח? אז הוא אמר, נשמע ונעשה. הוא מכיר אותי. אמרתי לו, תראה, לך, הוא גם יש לו כישרון לחתוך וזה, יש לו את הטאץ'. אמרתי לו, תשמע, לך לקרטוניה, תקה את הקרטוניה, תוציא משם קרטונים כיד הדמיון הטובה עליך ותעשה ככה. כמה ילדים יש בכיתה, אתה יודע? דררת את זה, חשוב לו לברר. נגיד, יש 20 ומשהו תלמידים, כיתה יפה כזאת, קל ללמד. תחתוך מהקרטונים חרבות, כמו שחרב פלישתית נראית, מהקרטונים. תחתוך מגינים מקרטונים, זה לא בעיה, קצת עבודה. בערך ל10 תלמידים. תכין כתרים עם שמות, ותכף נסביר לך מה לעשות, ותכין משולשים כאלה מקרטון. אמרתי, אתה נכנס לכיתה, אתה אומר לכל התלמידים, ככה כמו שאתם בכיתה, נגיד, אני עושה את זה לכם, פעם צריך לעשות את זה באמת, למה אני אומר שצריך לעשות? צריך לעשות. אני כבר לא בגיל, אתם רואים, צעירים שיעשו. אני אומר, כל התלמידים, תכנס באסרטיביות, היית בצבא, תגיד, באסרטיביות, כל התלמידים לעמוד ליד הקירות. הם יבעלו, כולם יעמדו ליד הקירות. עכשיו, מהר שהם זזו, חבר שולחנות. שים כאן שתי שולחנות, בצד הזה של הפינה של הכיתה, שים פה, אפשר, שולחן המורה ועוד שולחן, שים שם שולחן ופה שולחן. צמדים, צמדים. ואז תיקח את הקרטונים עם השמות. מגרון, תשים פה. גבעת שאול, תשים פה, על השולחן מורה. לפי צפון, כמו שזה מסודר אצלנו, אנחנו לא, אנחנו צריכים להיות ככה, מסובבים. כאן צריך להיות מגרון, לפי צפון דרום, לא חשוב. ומכמס, תשים פה, ומה נשאר לנו? גבע פה. עכשיו, הם כולם כמובן, אמרתי לו, תגידו, נלכת אבל עם התנכים ביד. כולם עומדים עם התנך ככה ביד, ועכשיו הוא אומר להם ככה, סידרנו את המקומות. תגידו לי בפרק, תקראו את הפרק, והם עומדים. תקראו בפרק, תגידו לי איפה צריך לעמוד שאול. כולם צועקים, במגרון! יש להם מגרון, מגרון, שולחן מגרון. הוא אומר, מי רוצה להיות שאול המלך? אני, ילדים. מי צריך להיות שאול המלך? הוא מסתכל על ילד הכי גבוה בכיתה. יש לו בת של הכיתה. הרי תמיד יש לו את הדימוי העצמי המרומם, כי הוא זה שלוקח את כל הכדורים החוזרים. אז הוא אומר, הוא יהיה שאול. שימו, בוא, כתר על ראשך. מי רוצה להיות הסגן שלו? אני, נוסק אליו, נכון? נוסק אליו. לא, 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 לא. הוא כבר מלך. מלך בוחר את הסגן שלו, אז הוא יבחר את החבר הכי טוב שלו, נכון? כבר עשינו איזה, הוא לומד, ואתה לומד משהו על הכיתה, מי המלך, מי הסגן שלו, מי ה... תעמדו שניכם על הגבעון, עומדים שניהם על השולחן, עומדים שניהם. אחרי זה הוא אומר, עכשיו מי רוצה להיות יונתן? כולם, אני, נכון? מי עכשיו יהיה יונתן? הקטן. קח את הכי קטן, הכי צוציק, אתה. רואים יד, עומדים כולם, נכון? רואים מי הכי... זה הכי קטן, בוא. עכשיו איזה כבוד לכי קטן, סוף סוף הוא יצא לו משהו מהנמיכות שלו, ושאו מי רוצה להיות הנושא כלים שלו, הוא יבחר, נסיך, בוחר. אז הוא בחר, סודי בי החברים שלו, שם לו כתר, יונתן נושא כליו, כן, שאול נושא כליו, שם אותו, איפה לשים אותו? תסתכלו בתנכים, גבע, מול מכמס. עכשיו אמרתי לו, תראה, פלישתים, עכשיו הגיע הזמן, סליחה, מי רוצה להיות שמואל הנביא? לא היה צריך להגיד, כל הכיתה הסתכלה על הצדיק של הכיתה, זה עם הפאות המסתלסלות, כזה הילד טוב ירושלים, ילד טוב מרכז שפירה, כן, לא, נחמל להקים זה שאול. טוב, בחרו בפה אחד את הצדיק של הכיתה, שמו אותו בגבעת שאול. עם סידור ביד, הוא מתנדנד, מתפלא, הכל בסדר. עכשיו אני אומר לו, תראה, הפלישתים אף אחד לא ירצה להיות. אז אמרתי לו, יש לי רעיון בשבילך. אז זהו, שאלתי לו, מי רוצה להיות פלישתים? שקט. אמרתי, קח את הארגז, שפוך על מכמס את כל המגינים והחרבות שהכנת. ואם אתה כבר ספרת, כמה הורדנו על 8 הורדנו, נכון? בערך, 7. כל שאר הכיתה הם פלישתים, תכין להם את החרבות והמגינים בהתאם. הוא אפילו הגדיל לעשות, עשה להם גם איזה כובע פונפון כזה, ככה, כמו של הפלישתים. ושפוך להם את כל הציוד על מכמס, נראה מי לא ירצה להיות פלישתים. הוא אמר לי אחר כך, בדיוק כמו שאמרת, שפכתי את הארגז על מכמס, כולם התנפלו. עכשיו הוא מסביר להם, עכשיו תראו מה הייתה החוכמה של שאול. איך הם התכוונו להגיע לתקוף. הוא מספר שברגע של התננאות הקרבות, מזל שזה היה מקרטון ולא מעץ או מברזל. וזהו, והשיעור הסתיים בזאת שהם הבינו היטב את הדבר. עכשיו איך זה נגמר יפה, בכל זאת מורים צריכים לקבל קצת שכר על עבודתם. המורה של הכיתה הייתה, קודם כל אתה בהלם, אתה בשוק. וזה סטודנט, כאילו, מה אתה מתחיל להזיז את הכיתה, עושה פה שינויים. אז היא שואלת את התלמידים, תלמידים, עכשיו עברתם יחד שיעור, מה הכי אהבתם? בלי להתבלבל, כל הכיתה צועקת, את המורה! הנה, קיבלת שכר. לפעמים תנ"ך הופך להיות משהו אמיתי וחי. עד כאן, לילה טוב לכולם.